כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו. השעה הבינלאומית והיום בעולם.
אמריקלי והרג'ימין קטליאמלרי ne de terör örgütlerinin zulmü altında bırakmak bize yakışmaz.
נשיא טורקיה זוהם בעקבות הצהרות היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון בישראל, ולפיהן טורקיה צריכה להעניק ערבויות לביטחונם של הקורדים בצפון סוריה. ארדואן אומר, לא נתפשר בנושא המלחמה בטרור. נשיא ארצות הברית עשוי להכריז מחר על מצב חירום בדרומה של ארצות הברית, במטרה לכפות על הקונגרס בנייה של החומה בגבול מקסיקו. בבית הנבחרים זוהמים.
President has no authority to usurp congressional authority of the purse. Congress must appropriate funds. He cannot simply take funds appropriated for other purposes to build a wall because he declares a national emergency.
לנשיא אין סמכות להשתמש בכסף הזה. הקונגרס מקציב תקציבים, הוא לא יכול לקחת כספים שמיועדים לתקצב סעיפים אחרים ולבנות את החומה, אומר יושב ראש ועדת החוקה ג'רלד נדלר.
경야는 최고 용도 자동지를 모시고 김영철 동지, 리수용 동지, 박태성 동지, 리용호 동지.
바티크쇼르 타츠폰 코레아닉 호기김 옷 비쿠르 של השליט 김 ג'ונג-און בסין, ביקור רביעי בתוך שנה, ככל הנראה, לקראת פסגה נוספת עם הנשיא טראמפ. הצעירה הסעודית שנמלטה לבנקוק לא תוסגר בחזרה לסעודיה.
ואני דמי ביקן קקטו, אני ביקן קוקום, נכב, תאוקו יו, פאק יו, תהי,
היא לא תעצר, הענקנו לה מקום בטוח והיא חופשייה. עכשיו תכריע סוכנות הפליטים של האום בעניינה. וגם השחקן קווין ספייסי מגיע לבית המשפט במסצ'וסטס לתת דין וחשבון על חשד שתקף מינית נער. עורכי דינו טוענים לחפותו.
You're required to stay away and have no contact direct or indirect with the alleged victim.
בית המשפט פוסק שעליו לשמור מרחק מן הצעיר שהאשים אותו. המשפט צפוי להימשך בקרוב. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע הטכני נדב זילברשטיין, כבר מתחילים. נשיא טורקיה רצ'פ טייפ ארדואן מסרב להיפגש עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון שמבקר במדינה הזאת על רקע המחלוקת בין אנקרה לוושינגטון על גורל המורדים הקורדים בסוריה. שלום לראש התחום הערבי ערן זינגר.
שלום, שלום ערן.
אז מה, משחקים בברוגז?
זה הרבה יותר מברוגז. תשמע, הרי למה הגיע לכאן בולטון, היועץ לביטחון לאומי? הוא הגיע לשתי תחנות עיקריות, מרכזיות, ישראל וטורקיה, כדי לדבר על המהלך האמריקני שהכריז עליו בחודש שעבר הנשיא טראמפ, הנסיגה או ההשגה של הכוחות האמריקנים מסוריה. וארדואן מתייצב היום מול הפרלמנט ומסביר מה התקלקל בדרך. הוא אומר, נכון, בולטון היה אמור להיפגש איתי, אבל אין מצב שאני נפגש עם האיש הזה, בטח לא אחרי מה ששמענו שהוא אמר לישראלים, או הצהרות שיצאו מירושלים, לגבי הדרישה האמריקנית שיהיו ערבויות לכך שלא ייפגעו בעלי בריתם של האמריקנים, אנשי YPG, היחידות הקודיות, המיליציות הקודיות שהאמריקנים תמכו בהם שם בסוריה. הנה קטע קצר מדבריו של ארדואן, נשמע ונתרגם.
בולטונן İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız
בלתי אפשרי מבחינתנו לקבל ולעכל את הדברים שאומר היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון בישראל, אומר ארדואן. ואז הוא מסביר, מפרט, ובעיקר מנסה להסביר לקהל שלו דרך הנאום הזה בפרלמנט באנקרה, למה הוא לא רוצה לפגוש את בולטון, ומה בייחוד הרגיז אותו כשהוא שמע איך בולטון למעשה כופה על הטורקים תנאים מירושלים, עוד לפני שהוא הגיע לטורקיה. הנה.
ובו קונוי להילגיל אולרק, ג'ון בולטון, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa, onlar da yanlış içerisindedir. Ve bizim bu noktada...
אומר נשיא טורקיה, בולטון עשה טעות גדולה. לא אפשרי מבחינתנו לעשות שום פשרות בנקודה הזאת. מדובר, כלומר, כשהוא מתייחס ל-YPG, כן, ליחידות, ליחידות הקורדיות, היחידות להגנת העם, הם טרור, הם מבחינתנו טרוריסטים. אלה שהם הפרוסדור לטרור בסוריה, יקבלו את הלקח, או יקבלו את השיעור ההגון, השיעור ההכרחי. במילים אחרות, אנחנו לא הולכים להתפשר על המלחמה בטרור, ואם אנחנו נהיה בעלי הבית שם, או אם אנחנו חושבים שצריך לנהל את העניינים בסוריה, כמו שאנחנו סבורים שצריך לפעול נגד הטרור, אנחנו לא מוכנים לתת ערבויות לאיש בעניין המשך הפעילות של הקורדים שם בתוך סוריה. אין שום הבדל, אומר ארדואן, אין שום הבדל בין ה-PKK, ה-YPG, ה-PYD ודאש. במילים אחרות, הוא לוקח את כל הארגונים הקורדים, אלה שפועלים בעיראק, ואלה שפועלים בשטח טורקיה, ואלה שפועלים בשטח סוריה, ואומר, תקשיבו, אין שום הבדל בין הקורדים או בין המיליציות הקורדיות לבין דאש. בכולם צריך להתנהל כאילו מדובר במלחמה, ולכולם צריך להתנהל כאילו מדובר בארגוני טרור. זו התשובה של ארדואן לא רק לבולטון איראן, זאת התשובה של ארדואן לנשיא טראמפ, והוא למעשה, אם תרצה, אם כולנו הופתענו בחודש שעבר מההכרזה של טראמפ, שהוא החליט להשיג מיד את הכוחות האמריקנים, הנה התשובה של טראמפ. תשובה מיידית, מהירה מאוד, ואומר, אני איתכם לא רוצה לדבר, אתם אל תכפו על התנאים, איך אתם תצאו מסוריה, אני אטפל בקורדים בסוריה, איך שאני רוצה, ולא איך שאתם, או בטח לא איך שהישראלים חושבים שצריך לטפל בהם.
ראש תחום העולם הערבי, רן זינגר, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז שמענו את הנשיא טראמפ, שמענו את בולטון. מה המדיניות האמריקנית המגובשת כרגע, נכון לעכשיו, בנוגע לפינוי מסוריה?
זו בדיוק השאלה. מה המדיניות האמריקנית? תלוי את מי שואלים. מדיניות של הנשיא דונלד טראמפ היא לצאת כמה שיותר מהר. נכון, הוא מדגיש עכשיו שמדובר על יציאה זהירה, תאום עם בנות הברית, אבל שוב ושוב אנחנו יוצאים ויוצאים משם בהקדם. זאת המדיניות שלו, אבל אז הוא משגר את פומפאו ובולטון לאזור עם מסרים מרגיעים, והמסרים המרגיעים שלהם עומדים בניגוד להצהרות של הנשיא. בולטון מדבר על הצבת תנאים, אם זה לגבי הגנה על ה-YPG, כמו ששמענו, אם זה לגבי הנוכחות האיראנית. פתאום נראה, אם אתה מקשיב לבולטון, שהוא מייצג מדיניות לגמרי אחרת. פומפאו מגיע לאזור, והוא מדבר על כך שאין לוח זמנים לנסיגה, ושהכל יהיה בקצב מתואם, כך שמה המדיניות האמריקנית בדיוק כרגע, אנחנו לא יודעים, וזה מאוד מאפיין את תהליך קבלת ההחלטות של דונלד טראמפ. הרי הוא החליט על הנסיגה בעקבות אותה שיחת טלפון עם ארדואן, בניגוד לעצת יועציו, הכריז על זה, ועכשיו, ואז גילה שהעולם כולו סוער בגלל ההחלטה הזאת, והוא משגר את היועצים הבכירים שלו כדי להרגיע את השותפות, אבל זה קצת קשה כאשר לא ברור מה בדיוק המדיניות. אז איפה ארצות הברית ניצבת כרגע? היא עדיין מתכוונת לסגת מסוריה. מתי? מתי שהוא בין השלושה חודשים הקרובים לאינסוף.
ועוד סיפור על תהליכי קבלת החלטות. הנשיא טראמפ יישא הלילה נאום לאומה על הצורך להקים חומה בגבול עם מקסיקו ועל ההשבטה החלקית של הממשל האמריקני. מה נשמע שם? הכרזה למצב חירום שיאפשר לו, לפחות לגרסתו, באמת להקים את החומה הזאת ללא אישור הקונגרס?
יכול להיות. למרות שרוב הפרשנים מסבורים שאנחנו לא נשמע החלטה בנושא הזה עדיין, בעיקר כי יש שאלות משפטיות עדיין שנוגעות לאפשרות של דונלד טראמפ באמת להכריז על מצב חירום, ואז בעצם ליטול כספים מתקציב הפנטגון לטובת בניית חומת הגבול. מה שיותר סביר שנשמע זה איזשהו ניסיון של דונלד טראמפ למצב את המשבר הזה סביב שאלת השבטת הממשל, לא כהשבטה מול אי-השבטה, אלא השבטה מול משבר בגבול. הוא ינסה להבהיר לציבור האמריקני שמה שקורה לאורך הגבול עם מקסיקו זה לא פחות ממשבר לאומי, ולכן הדמוקרטים צריכים להתעלות על עצמם ולהסכים למימון של החומה, כי זו הדרך היחידה לפתור את המשבר הזה, ומרגע שהם יסכימו לכך, כמובן שהממשלה גם תיפתח. אנחנו עדים לאיזושהי מתקפה יותר מרוכזת של דונלד טראמפ בנושא הזה, הוא גם ניסה בהמשך השבוע לאזור הגבול בטקסס, כדי להמחיש ויזואלית את מה שהוא רואה כמשבר הזה, אבל בבית הלבן מודעים לעובדה שההתמשכות של ההשבטה הזאת, היום כבר 17 ימים, מתחילה לתת את אותותיה. האם בהתחלה זה היה רק איזו שאלה של עיקרון, האם הממשלה פתוחה או לא, עכשיו מרגישים את הלחץ, עובדים פדרליים שלא מקבלים מזכורת, מתחילים להיות מאוד מאוד ממורמרים ודואגים, שירותים לאזרחים שלא ניתנים, אין זה החזרי מס למי שצריך לקבל, אין זה תלושי מזון לנזקקים, הדברים האלה לא מגיעים, ובבית הלבן מתחילים להרגיש שצריך לפתור את המשבר, וכדי לפתור אותו, קודם כל צריך להחמיר אותו, וזה מה שטראמפ יעשה השבוע.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און מגיע לסין בדרך היחידה שבה הוא יודע כנראה להגיע לסין ברכבת. שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
שלום, וברכבת זה אומר שהוא נסע שעות רבות, כי הרכבת נוסעת אפילו יותר לאט מרכבת ישראל.
למרות שצריך להגיד שאביו חשש הרבה יותר מנסיעה ברכבות, בכל זאת קים ג'ונג און מעדיף לו להשתמש במטוסים ולהגיע בדרך הקרקע אל השכנה הצפונית. רק נזכיר שאתה מומחה לקוריאה מבית ברל וממרכז בגין סעדת באוניברסיטת בר אילן. מה רוצה קים להשיג במפגש הזה, רביעי במספר בשנה האחרונה?
נכון, קים ג'ונג און מבין שהוא הולך לפגש עם טראמפ, אם לא יקרה כל שינוי, הוא צריך את הסיוע הסיני, את הגיבוי הסיני, הוא צריך את הסיוע, המשך סיוע כלכלי, מכיוון שהציפיות שלו מהמפגש עם טראמפ, המפגש הראשון שהיה בסינגפור, הציפייה הייתה שהנה חייכתי, הנה אמרתי את כל מה שטראמפ רצה לשמוע, סיכמנו שאנחנו סוגרים את הנושא הגרעיני, אני מתפרק, אבל מה שקרה זה שממשל טראמפ לא מוכן לזוז מהסנקציות, לא מוכן לבטא את הסנקציות, ומה שקים מנסה לעשות זה להביא לכך שהסינים יסייעו לו בהקטנת חלק מהסנקציות, ולהמשיך לדאוג שהסינים יסייעו כלכלית, כי אם הסינים בטעות יחליטו לעשות שינוי כיוון, יהיה לו בעיה לאור המצב הכלכלי בקוריאה הצפונית.
אז מה באמת עומד לקרות ביחסים בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית? כי על פניו נראה שהמצב תקוע, ומצד שני, הנשיא טראמפ כן מדבר על פסגה שצפויה להתקיים מתישהו בזמן הקרוב.
נכון, יש פה, הייתה הגדרה יפה באחד הכותרות של העיתונים, שיש פה קים מנהל דיאלוג עם שתי אמריקות. מצד אחד יש לנו את טראמפ, שהוא אומר שקים כתב לו מכתבי אהבה והם כולם מאושרים, לעומת המיליה שסביבו של טראמפ, שהוא יותר סקפטי, הוא יותר ביקורתי כלפי הצעדים שעושה קים.
אגב, גם סין וארצות הברית מדברות בשתי קולות, שני קולות. מצד אחד אנחנו רואים את השיחות שמתקיימות ממש בימים אלה בבייג'ינג, בנוגע לסחר, הסכמי הסחר בין המדינות, המחסים. מצד שני אנחנו שומעים על ספינה אמריקנית שנכנסת לים סין הדרומי, כך שהדיבור הזה בסטריאו הוא כנראה עניין מקובל.
נכון, מקובל, אבל לפעמים במשל אמריקאי הם קמים בבוקר ורואים שהנשיא צייץ משהו חדש, וזו המדינות של היום, מה שסוכם אתמול כבר לא רלוונטי. מה שמנסה קים, וגם בסיוע הממשל הדרום קוריאני, לנסות להקל חלק מהסנקציות, שיאפשרו לו להראות לעם שיש תמורה לאגרה, במילים פשוטות, יש תמורה לפסגה שהיה עם טראמפ. הוויכוח הוא, בהקשר של הפסגה המתקרבת, זה האם טראמפ יהיה מוכן להיפגש עם קים מבלי לקבל משהו קונקרטי, והוויכוח הוא הניסיון של גם של הממשל הדרום קוריאני, גם של הממשל הסיני, גם של הממשל הצפון קוריאני, זה לנסות למצוא משהו שיאפשר לטראמפ להציג בפסגה השנייה, הנה קיבלתי משהו, הנה קים ג'ונג און מוכן לתת לי משהו שמראה שהוא בכיוון, גם אם התהליך ייקח זמן, מכיוון שהביקורת כלפי טראמפ, למרות שהוא מזלזל בה, היא שהוא איננו דיליבר, זאת אומרת, הוא לא מצליח להשיג התפרקות צפון קוריאנית במהירות האפשרית.
דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה מבית ברל ומרכז בגין סעדת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הדברים.
תודה לך, אירן, ביי.
האם רהף מוחמד אל-קונון, הצעירה בת ה-18 שהסעירה את העולם אחרי שערכה מסעודיה וברחה ממשפחתה לתאילנד, תקבל בסופו של דבר מעמד של פליטה באוסטרליה? שלום לכתבנו בדרום מזרחה, סער רוי בק.
שלום רן, ערב טוב.
אז אתמול עקבנו בעניין אחר מצבה של הנערה הזאת ששידרה באמצעות הרשתות החברתיות קריאת מצוקה מבנקוק וביקשה שלא יחזירו אותה הביתה, ועכשיו כבר יש מידה של אופטימיות, נכון?
נכון, היום היה יום, אפשר לומר, דרמטי, דרמטי בהחלט. שידרה מצוקה בטוויטר, ואפשר אולי לומר בזהירות שהטוויטר והרשתות החברתיות בעצם הצילו אותה. רעף מוחמד אל-קנון, נערה ב-18 מערב הסעודית, נמלטת, יותר נכון, מנסה להימלט בטיסה מקווייט לבנקוק ומשם לאוסטרליה כדי לבקש מקלט. היא נעצרת בבנקוק בשדה התעופה כאן. בסופו של יום היא הייתה סגורה ומסוגרת בחדר מלון, מה שנקרא מלון הטרנזיט, מלון המעבר כאן בשדה התעופה, לאחר לחץ, היא פשוט הקיבה את עצמה בבריקדות, היא חסמה את דלת הכניסה, הלחץ עם הטוויטר וברשתות החברתיות תופס תאוצה, ואני אפשר לומר עוד פעם בזהירות, באמת בזהירות המתבקשת, היום, בתחילת היום, היה נראה שהמצב לא כל כך טוב, כי אוסטרליה ביטלה את ויזת התייר שלה, ובסופו של יום מה שהתברר זה שזה בעצם פרוצדורה, זה תהליך רגיל ותהליך מוכר, על מנת להנפיק לה ויזה של, של פליטה, של, של מי שמבקשת מקלט. ולכן אפשר לומר בזהירות, באמת אני מבקשת שזה הכיוון, מאוסטרליה שר הגירה האוסטרלי כבר צייץ אגב, ואמר שאוסטרליה מנפיקה לה ויזה של מבקשת מקלט, לאחר שהאום יסיים בעצם את תהליך האישור שלה שיחל זכאית לכך. אני מציע גם בפורום שנשמע מה אומר נציב עבדה לזכויות האדם שנמצא אישית לידיו, הוא נמצא עכשיו בבנקוק, אני מציע שנקשיב מה שיש לו לומר.
So she has been registered now and an assessment has been initiated, independent assessment by two
yeah, minutes. זה דיפה בווינסינטיס, מה שנקרא הנציב לבדה לזכויות האדם שלה, הוא אומר שהיא כבר נרשמה, תהליך האישור שלה בעצם התחיל, תהליך אישור עצמאי על ידי שתי, בעצם שני בוטים של הסמכות שחיית באום לזכויות האדם, וחשוב גם להוסיף ולציין שהוא אמר, הוא אומר שהם פשוט דיברו ולחצו בחוזקה לרץ אינטנסיבי על הרשויות התאילנדיות לשחרר אותה, שכן בתחילה, אם אנחנו זוכרים, ראש משטרת הגירה הטייט בכבודו בעצמו, מסיבת עיתונאים, אמר שהיא תעלה על הטיסה של אתמול ב-11:15, אנחנו יודעים שזה לא מה שקרה, אפשר לומר שהלחץ הזה נתן את אותותיו. אפרופו משטרת ההגירה, מאוד חשוב לפעמים מה יש לו לומר, אני מציע שנקשיב למה שמצוקים משטרת ההגירה אומר, זה מאוד חשוב.
ואני יודע מביקן קחתו, מביקן קוקום, נכב, קוקו יו, פאק יו, תהי פאק תהי בוט פאי, דוי איסלה, נכב.
הוא אומר שהיום אין שום קריאה שלה, אין שום מעצר שלה, היא תהיה בעצם מה שנקרא בית בטוח והיא חופשית. והוא ממשיך ואומר שבעצם נציב והאום לזכויות האדם נמצא כאן באופן אישי, והוא הבטיח לו שהתהליך לאישור זכאותה כפליטה לא ייקח יותר מחמישה ימים. הוא גם, אגב, ממשיך ומסביר, אולי בעצם מנסה להסביר מה גרם את כל התהליך מתחילה מתחילתה של תאילנד. הוא אומר שתאילנד עומדת בפני עשרות, אם לא מיליוני מקרים של סחר לא חוקי, של עבריינים שמנסים להיכנס לתאילנד, ולכן הם היו צריכים לפעול בעצם במשנה זהירות. זה בעצם מבחינתו. עדיין היו לנו מספר, כמו שנקרא טוויט, מספר שינויים בעלילה מתחילה של תאילנד, ובסופו של יום, בסופו של יום, נכון עכשיו בזהירות התבקשת, אוסטרליה מוכנה להנפיק לה, קנדה עצמה, אני בדקתי אישית בעמוד הטוויטר של שרה, מוכנה לעזור, כנל גם הוגשה בשמה בקשה לשבדיה לקבל מעמד של פליט, זה נכון עכשיו המצב. נשים לב, אביה ואחיה נחתו ממש ברגע זה, הם מגיעים לבנקוק, מפקד משטרת ההגירה, או מה שלמען ההגינות, חשוב גם לתת להם להשמיע דעתם, ובעצם מדובר בסכסוך משפחתי ותו לא, אבל למרות זאת, הוא חוזר ומרגיע שהם לא שחררו אותה ללכת, הם לא יכריחו אותה ללכת עם משפחתה, אם היא לא מעוניינת בכך. ועוד דבר אחד קטן נראה, וזה חשוב מאוד.
כן.
אפשר לומר שחלק מהדברים התחילו בכך שהיא תיצא בטוויטר שהיא לא רוצה להיות מוסלמית, היא לא רוצה להיות חלק מהאסלאם, וגרר מיליוני ציוצים בטוויטר שקראו להרוג אותה, לרצוח אותה, ועוד כל מיני דברים ימים אחרים. וזה בעצם הקייס, היא טוענת שחיה בסכנה, היא חוזרת חזרה לערב הסעודית, אין לה בעצם חיים, זאת תחילתה. קראנו כזה שהסוף יהיה טוב.
רועי בק, בבנקוק, תודה. נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס, ידידה הטוב של ישראל, מסלק את הוועדה נגד השחיתות מהמדינה. הסיבה, הוועדה חרה מסמכויותיה, טוענים בגואטמלה. שלום לכתב חדשות חוץ יואב זהבי.
כן, שלום ערן, צהריים טובים. אז גואטמלה מודיעה אמש כי היא פורשת מוועידה נגד שחיתות בגואטמלה שפועלת בחסות האום. לאחר שנה די מתוחה, צריך להגיד, בין הממשלה של המדינה המרכז האמריקנית לאותה ועידה שחקרה גם אנשי ממשל ומקורבים לנשיא ג'ימי מוראלס. אתמול נפגשה שרת החוץ של גואטמלה סנדרה חובל עם מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ושחררה את ההודעה הבאה.
לאקסטרלימיטציון דה לה קומיסיון אין סו מנדטו ואין סו פונציונס אינבוקנדו אונה סופוסטה לוצ'ה קונטרה לה קורופציון סה דסביו דל קמינו קורקטו del origen de la comisión que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
אומרת שרת החוץ, הוועידה חרגה מהמטרה המקורית שלה, שהייתה מלחמה בגופים בלתי חוקיים, ובחרה להתערב באופן סלקטיבי ופוליטי, תוך הפרה של החוקה של גואטמלה, להוועידה מחויבת לפי ההסכמים. כשעה לאחר מכן, הנשיא מוראלס כנס מסיבת עיתונאים בגואטמלה סיטי, הבירה, בה הוא טען שהאום למעשה מתעלם מהפרה של זכויות אדם במסגרת חקירות הוועידה, ושאותה ועידה נגד שחיתות מפרה ומסכנת את הריבונות של המדינה. בני משפחה מרוסיה שהואשמו בעבר על ידי הוועידה בשחיתות כאשר ניסו לרכוש נכסים בגואטמלה, הודו לנשיא מוראלס על ההחלטה שלו לעזוב את הוועידה. מה אומרים באום? דוברו של מזכ"ל האום מסר הצהרה כתובה, בה הוא אמר כי הוא דוחה את ההחלטה ומצפה מגואטמלה לעמוד בהסכמים שנחתמו עם אותה ועידה. התוקף שלהם, אגב, צפוי לפוג בספטמבר הקרוב. 11 שנים מרן פעלה הוועידה הזאת בגואטמלה. במקור היא הייתה אמורה לסייע לממשלה להילחם בפשע המאורגן שמאוד רווח בגואטמלה ובמדינות מרכז אמריקה, אבל בסופו של דבר היא הגיעה לחקירות בחלונות הגבוהים ביותר של הממשל, כולל נגד בניו של הנשיא. לפני שנה הנשיא מוראלס הצהיר שיגרש את נשיא הוועידה מהמדינה, ולמרות שבית המשפט בגואטמלה הפך את ההחלטה, בהמשך נאסר על אותו נשיא של אותה ועידה להיכנס למדינה. אמש כאמור, גואטמלה עוזבת את הוועידה המיוחדת שהוקמה כדי להילחם בשחיתות שם בגואטמלה.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה. השעה הבינלאומית 80 יום עד ליציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, וההנהגה הפוליטית בממלכה רחוקה מפשרה בעניין תנאי הפרישה. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
השר לענייני הברקזיט, סטיבן ברקליי, השר השלישי בתפקיד הזה מאז החל הליך היציאה לפני יותר משנתיים, דחה בכל תוקף את האפשרות לדחות את היפרדותה של הממלכה מן האיחוד האירופי.
Well, as my honourable friend refers, if the government was to say that it wasn't going to have no deal, then the only other option in the event that the Prime Minister's deal is not supported is actually to revoke Article 50, and that is contrary to the manifesto commitments.
יש קולות הטוענים שהאפשרות היחידה מלבד היציאה בלי הסכם, אם ההסכם שמקדמת ראשת הממשלה יידחה, היא האפשרות להאריך את תוקפו של סעיף 50, אך פירושו של דבר אי כיבוד ההבטחות ששני הצדדים נתנו, וגם פגיעה בדמוקרטיה, טען אתמול ברקליי בהופעתו בבית הנבחרים. לדבריו, מדיניות הממשלה בסוגיה ברורה לחלוטין, בריטניה עוזבת את האיחוד האירופי ב-29 במרס, ואינה מחפשת ארכות זמן. יותר מ-200 חברי פרלמנט הפנו אתמול מכתב לתרזה מיי, בקריאה למנוע בכל מחיר את היציאה בלא הסכם, אך עולם העסקים ממשיך להתכונן לתסריט הגרוע הזה, ולפי המחקר של הענקית הפיננסים האירופית EI, נכון לעכשיו השוק הבריטי כבר איבד קרוב לטריליון אירו בגלל אי הוודאות סביב הברקזיט. בנקים וחברות כבר העבירו לפחות 800 מיליארד לירות סטרלינג למדינות אחרות של האיחוד האירופי, ויצרו שם יותר מ-2,000 מקומות עבודה חדשים, טוען הדוח המסתמך על הנתונים מ-222 בנקים וחברות. וזה עוד לא הסוף, כי שחקני השוק ממשיכים את תחנות החירום שלהם, והסכומים הסופיים עלולים להיות גדולים בהרבה.
אנחנו לגרמניה עכשיו, רעולי פנים תקפו את פרנק מגניץ, יושב ראש אלטרנטיבה לגרמניה, באחת הערים שבצפון המדינה. במפלגה שלו טוענים שמדובר בניסיון רצח. המשטרה מעריכה שהתקיפה הזאת קשורה לפעילות הפוליטית שלו. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה מברלין, שלום לך.
שלום.
אירוע חמור מאוד.
אירוע חמור מאוד, זה באמת קורה אתמול בערב, אז מותקף באכזריות חבר מפלגת הימין הקיצוני פרנק מגניץ בעיר ברימן שבגרמניה. זה קורה ממש בקרבת התיאטרון בעיר, שלושה רעולי פנים תוקפים אותו עם אובייקט לא מזוהה, גורמים לו לאבד את ההכרה, וכשהוא גבר על הרצפה הם ממשיכים ובועטים בו בפנים. שני גברים מבחינים בחבר המפלגה שוכב על הרצפה וקוראים לאמבולנס. באותו לילה הוא באמת מגיע לבית החולים עם פציעות קשות מאוד, וכרגע הוא אפילו זוכה להגנה משטרתית ממש מחוץ לחדרו בבית החולים. היום באמת כמו שאמרת טוענת המשטרה שיכול להיות שהחשודים פעלו מתוך מוטיבציה פוליטית, ויש כמובן גם את התגובות כאן בגרמניה. יושבת ראש המפלגה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, אליס ויידל, מפרסמת היום סרטון בטוויטר בו היא טוענת כי היא בהלם מוחלט. בנוסף, היא טענה כי המקרה מוכיח עד כמה ההסתה נגד המפלגה גדולה, ואפילו האשימה בכך את התקשורת, אבל הגינויים לא מגיעים רק מתוך המפלגה שלו עצמו, אלא גם מכל הקשת הפוליטית. לצורך העניין, שר החוץ הגרמני, הייקו מאס, צייץ היום, אסור שאלימות יהיה אי פעם אמצעי לדיון פוליטי, לא משנה מי או מה המניעים, אין לכך הצדקה.
אז זה המסר שמגיע בעצם מכל צידי הבית, מכל הצדדים הפוליטיים, ובתוך כך המילה נאצי הופכת עכשיו מרכזית שוב בשיח בעקבות טוויטר.
כן, נכון מאוד. ההשטג נאציז ראוש, שזה בעצם בפירוש לעברית נאצים החוצה, הפך בשבוע האחרון למאוד מאוד פופולרי כאן בגרמניה. זה קורה אחרי שעיתונאית של השידור הציבורי הגרמני מפרסמת למעשה בערב השנה האזרחית החדשה את אותו ציוץ, נאציז ראוש, נאצים החוצה, ובאמת התיוג הזה הופך, יוצר מחלוקת מאוד גדולה בגרמניה. הרבה מאוד תגובות מקבלת אותה עיתונאית, ניקול דיקמן, חלק מהתגובות אוהדות, אבל יש גם מבול של שנאה, היא אפילו מקבלת תגובות שקוראות לרצוח אותה או לאנוס אותה, וזה יוצר באמת בלגן גדול כאן בגרמניה. לצורך העניין, גם במפלגה עצמה, במפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, גינו את אותו ציוץ וטענו שהיום כל מי שאינו מצביע לשמאל המיינסטרמי כבר נחשב לנאצי, ומכאן שהציוץ שלה לא מכובד.
כן, אולי עוד עדות לשיח המקוטב הזה שחווים גם בארצות הברית, גם כאן אצלנו וגם בגרמניה. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, תודה. אז מה קורה בגבון? שם אתמול הייתה לכאורה הפיכה צבאית שבסופו של דבר נכשלה. שני חיילים מתוך חמישה שניסו לבצע את ההפיכה נהרגו, שלושה אחרים נעצרו. ממשלת גבון מודיעה שהמצב תחת שליטה. הנה דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
תושבי ליברוויל שבגבון התעוררו היום לבוקר שקט, ונראה כי ניסיון ההפיכה הצבאית אתמול חוסה לחלוטין. בעצם ניסיון ההפיכה של חמשת הקצינים הצעירים החזיק מעמד רק מספר שעות. הכל התחיל אתמול בשעה 4 לפנות בוקר. חמישה חיילים חמושים נכנסו לבנייני רשות השידור של גבון והודיעו כי הם לוקחים אחריות על המדינה. אחד מהם דרש לדבר בשידור טלוויזיה חי. בנאומו הוקיע מנהיגם של המורדים את הנשיא אלי בונגו החולה, אשר לא מסוגל לדעתו לנהל את המדינה. הוא גם אמר כי כוחות פוליטיים משתמשים באלי בונגו כבובה, בעודם משתלטים על הטלוויזיה והמדינה. במהלך הבוקר אתמול נשמעו בליברוויל קולות של ירי. הצבא כינס כוחות רבים לאזור תחנות הרדיו והטלוויזיה הממשלתיות כדי להשתלט על המורדים. מכוניות צבאיות רבות נהרו לאזור, והצבא שלח יחידת לוחמים אל תוך בניין הטלוויזיה. המבצע הצבאי הזה הסתיים במהירות. שניים מתוך חמשת החיילים המורדים נהרגו במקום. שניים אחרים נעצרו שם. מנהיג הקבוצה הקטנה ברח. דובר הממשלה מיהר להרגיע את התושבים.
הסיטואציה היא סוב קונטרול, לפורס דפון, סקיוריטי, הורפי לפוזיציון, אוטור דה רדיו ודה טלוויזיה.
המצב תחת שליטה. כוחות הביטחון השתלטו בחזרה על העמדות באזור התחנות של הרדיו והטלוויזיה. ארבעה מתוך חמשת החיילים שהשתלטו על עמדות בארבע בבוקר אכן נעצרו, ואחד ברח. אבל אל דאגה, בשעות הקרובות כוחות הביטחון שמנהלים חיפושים בוודאי יתפסו אותו. דובר הממשלה צדק, מנהיג המורדים נתפס כשהוא מתחבא מתחת למיטה בבית אחד ממקורביו. במבט לאחור, נראה כי לא מדובר היה בניסיון הפיכה רציני או מאורגן. חיילים אחרים לא הצטרפו אליהם, ואילו המורדים היו חמושים בעצם רק ברובים האישיים שלהם. ובכל זאת, הניסיון האומלל הזה מרמז על מצבה המסובך של גבון. הנשיא אלי בונגו בילה את שלושת החודשים האחרונים מחוץ לגבון. קודם בערב הסעודית ואחר כך במרוקו. הוא החלים משבץ. אבל עבור רבים מאזרחי גבון, עלי בונגו צריך היה כבר מזמן לרדת מכס הנשיאות. שנותיו הרבות בתפקיד, כמו גם שנות שלטונו של אביו, עומר בונגו, העשירו עד מאוד את המשפחה. מצד שני, למרות הנפט של גבון, רבים שם חיים בעוני מרוד. גבון היא מדינה בטוחה יחסית, וניסיון ההפיכה הקטן משקף את הרוגע הפוליטי בו גבון בדרך כלל מתנהלת. מה שלא אומר ששני מיליון התושבים שם לא יחליטו איזה יום לעשות מעשה אמיתי, כדי להחזיר לעם את מושכות השלטון וגם את משאבי המדינה. כאן רינה בסיסט.
ועכשיו לקצת חדשות מבית. בתל אביב הושק היום הלוגו של האירוויזיון. שחר גבע נכנסה לקומת האירוויזיון כאן בבניין ומביאה משם את כל הפרטים.
אנחנו מהדורת חדשות כאן אירוויזיון הראשונה. אנחנו הולכים להיכנס למקום הכי שמור בארץ כרגע, אחרי כל בסיסי חיל האוויר שיש. במטה האירוויזיון. אז בעצם אחרי שנחשף הסלוגן של אירוויזיון 2019, שהוא Dare to Dream, אנחנו הולכים היום לראות את הלוגו, שזה בעצם הצפה ראשונה. אתם יודעים כמה מקנים בנו? אני כבר ראיתי אותו. אז בעצם מה האלמנטים הגרפיים של הלוגו הזה? יש לנו שלושה משולשים, שניים מהם בזהב, אחד מהם במין נאון כחול, אג'י, מגניב כזה, ושלושתן ביחד יוצרים כוכב. עכשיו, כל הדבר היפה הזה מונח על איזשהו מצע של כוכבים, על רקע שחור. אז בעצם הגענו למקום שבו עובדים על התחרות הכי גדולה של אירופה והנספחות, אוסטרליה. במקום הזה עובדים האנשים שכבר כמה חודשים דואגים שבמאי הקרוב יהיה לנו אירוויזיון בלתי נשכח. וזו טלי אשכולי, היא מפיקת האירועים של האירוויזיון. אנחנו שמענו שהאירוע הראשון שהולך לקרות במסגרת כל האירוויזיון זה אירוע החלפת הערים והמפתחות. מה זה בעצם אומר?
הגיע לפה ראש עיריית ליסבון ב-28 לינואר, ויבוא איתו לצרור מפתחות גדול. כל עיר מארחת, בעצם כשהיא מעבירה את ה... שרבית הלאה מוסיפה את המפתח שלה.
אז זה בעצם נשמע כמו טקס החלפת משמרות בין שרתים בבית ספר. איפה הטקס הזה הולך להיות ומה הולך להיות בו?
במוזיאון תל אביב לאומנות. עוד משהו מאוד חשוב זה הגרלת חצאי הגמר. כל ה-36 מדינות במקרה שלנו יחולקו. אנחנו עושים הגרלה עם המשתופנה בחצי הראשון של חצי הגמר או בחצי השני.
הוא משודר איפה שהוא?
זה משודר בערוץ היוטיוב הרשמי של האירוויזיון וכמובן בכאן דיגיטל. ובעוד כמה מדינות שמשדרות אותו גם.
המדינות זה לא משנה, העיקר בכאן דיגיטל.
אני מרגישה ציפייה בכל העולם, ציפייה והתרגשות חיובית ותכונה חיובית. גם תל אביב, שהיא עיר מעניינת ואטרקטיבית מאוד. אבל לדעתי היא היסטריה. אני חושבת גם בנתוני צפייה, גם בכמויות התיירים שיגיעו לפה. אני כבר מרגישה לגמרי את הבאז.
והנה עוד כמה דברים שכדאי לדעת. בסוף ינואר ישלמו הכנות לעיצוב ביתנים 1 ו-2 באקספו תל אביב, שם מתקיים האירוויזיון, ותחל מכירת הכרטיסים. ממש רק עוד קצת סבלנות. אל תדאגו, כשתתחיל המכירה, אתם תדעו. ומי יהיו המנחים? גם כאן נצטרך להמתין רק עוד קצת עד שההודעה הרשמית תצא. ואלו מדינות יגיעו לאירוויזיון בתל אביב? 42 מדינות אישרו את השתתפותן, ושלוש מדינות כבר פרסמו את הנציגות שלהן לתחרות, שזה ארמניה, קפריסין ואלבניה. בחודשים הקרובים יחשפו עוד נציגים ועוד שירים, עד שבעשרה במרץ כבר נכיר את כל הנציגים וכל השירים שיעלו על הבמה הגדולה באירופה. כאן בתל אביב. עד כאן החדשות להפעם. רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לקהילת כאן אירוויזיון בפייסבוק. ועד לפעם הבאה, דוז פואה.
Into my eyes, yeah, the eyes of the lioness. Feel the power, they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it you? You got me pelican, fly, fly, fly, yeah. Taking me higher. You see,
your love is like wildfire. You got me pelican, fly, fly, fly, yeah. Cause I wait.
לסיום, סוזן בויל חוזרת הפעם לאמריקה גוט טלנט, מהדורת ה-VIP, 10 שנים מאז שהיא ממה את העולם עם הגרסה שלה לחלום חלמתי מעלובי החיים. עכשיו היא תנסה להגיע לקהל האמריקני, ובעקבות ההופעה הזאת, בויל זוכה בזמזם הזהב, שמעביר אותה על פי חוקי התחרות במסלול ישיר לגמר הגדול. Wild Horses של רולינג סטונס, הפעם סוזן בויל.
Slide through my hand. Wild horses wouldn't drag me away. Wild horses wouldn't drag me away. No sweeping exits or off stage lines can make me
כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים נדב זילברשטיין ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז תוכלו לחפש אותנו בספוטיפיי, השעה הבינלאומית, גם בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, תוכלו לחפש אותנו גם בטלגרם, תחת השם השעה הבינלאומית בטלגרם, אנחנו שם, תוכלו לקבל את התוכנית בפוש, ובלי פרסומות, ישירות לנייד. יום נפלא.